כבוד היורצייט של מאה שילוח, רבי מרדכי יוסף ורבי יעקב מאישביצה. היורצייט שלו בשבת בעזרת השם. לכבוד היורצייט שלו נראה, אנחנו בדרך כלל עוסקים פה בסוגיות של ביטחון, סוגיות שקשורות לנושא של ביטחון, נראה סוגיה שקשורה באמת לנושא של ביטחון, אבל בסגנון מאוד חסידי, מאוד לעומק, מהדברים שלו, מהדברים של מאה שילוח, של רבי מרדכי יוסף מאישביצה. הוא היה תלמיד של רבוני מפשיסחה, ומגיל מאוד צעיר ככה נכנס ללימוד תורה בעמל וביגיעה גדולים מאוד. בהקדמה למאה שילוח הוא מתאר את זה, הנכד שכותב את הספר, אומר איך הוא פרק מעל צווארו, מסר את עצמו לגמרי, אומר הוא לא היה לו גוף חזק, היה בינינו לא כל כך בריא, והתמסר לתורה עם כל הכוח, ולא זז מבית רבו, באמת, התמסר עם כל הכוחות לרב שלו, רבוני מפשיסחה. כשרבוני נפטר בתקוף פייזיין, אז ידידו הקרוב, כן, שיחד הם למדו בפשיסחה, השרף מקוצק, רב מנחם מדל מקוצק, הם פתחו יחד את הבית מדרש בתומשוב, ומשם המשיכו לקוצק, עד שהם נפרדו בשמחת תורה, תפריש, נפרדו האישביצר והקוצקר, כן, רבי מרדכי יוסף ליינר מאישביצה, ורבי מנחם מנדל מקוצק, מורגנשטרן מקוצק, הם נפרדו, ואז הוא עזב את קוצק ופתח את הבית מדרש שלו באישביצה, עד זין בטבת תף ריש יו דלד. אז הוא הסתלק לבית עולמו, בעזרת השם זה חל השבת. התורות שלו הן תורות מאוד מאוד עמוקות ומעניינות, הן גם מאוד פותחות את הראש, הן נותנות מבט חדש על החיים, ותמיד זה מלווה באיזה מבט של עומק, משהו שנותן לך הסתכלות אחרת. וכמובן, כשהאדם מאמץ לעצמו ולומד את התורות של אישביצה, ומאמץ לעצמו קצת חשיבה כזאת של אישביצה, זה נותן גם הסתכלות אחרת לא רק על הלימוד תורה שלנו, אלא גם על עבודת השם, על הבן אדם לחברו, וגם על החיים עצמם, מבינים אותם ברמה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מוארת והרבה יותר אלוקית. אז אנחנו נראה בעזרת השם את תורה שלו על פרשת ויגש, אולי 2-3 תורות שיבנו לנו את העניין שאנחנו עסוקים בו כעת. ויגש אליו יהודה. פותח המאה שילוח, זה מחולק לשתי חלקים, החלק הראשון והחלק השני. החלק הראשון נתפס בתף ריש חף על ידי הנכד שלו, מי שידוע בהמשך כבעל התחלת. זה האדמור מרדזין שעושה את האורחות חיים, סדרי טהרה, סוד ישרים. כן, שהיה תלמיד חכם גדול, גאון מאוד גדול ואיש קדוש מאוד, והוא הראשון שיצא לחפש מה התחלת, כדי לגלות את התחלת ולהחזיר אותה. הוא הצליח למצוא את זה בשנת תפריש מנטט, דווקא ידוע בברסלם, קיבלו את התחלת הזאת, כי רב נחמן אמר לפני פטירתו, הוא אמר שממני עד משיח לא יהיה חדשות, לא יהיה חידוש. ואז הוא כזה נאנח ואמר, אוי, תרחם. אז כשהגיע התחלת הזאת של הרב מרדזין, אז הם אמרו שתרחם זה תף ריש ממחת, כי הוא התחיל את החיפוש שלו ותף ריש ממחת, הוא הוציא הרי סדרה של ספרים, ספוני תמוני חול, אין התחלת, פתיל תחלת, כמה ספרים שעל מה צריך לחפש, ואז הוא נסע, הרב מרדזין, הרבי מרדזין, נסע לאיטליה והצליח למצוא דרך לייצר שם את התחלת. ההילולה שלו זה גם כן, בעזרת השם, מחר בלילה, זה דלת בטבת, והוא נפטר בכמה שנים מאוחר יותר, הוא נפטר כבר בתף ריש נון, נון א', לא, תף ריש נון ד' נראה לי הוא נפטר, האדמור מרדזין, כן, הוא היה נכד של המאה שילוח, הבן הרבי יעקב, הבייס יעקב, הבית יעקב, מאישביצה שעבר באמצע לרדזין, ואחר כך היה את הנכד רדזין, אחר כך היה עוד אדמורים בשושלת הזאת, אבל...
על מי מצאת אתכם?
מה? רדזין. הרב מרדזין, הרב מרדזין. לא, ברסלב אימצו את הדבר, את התחלת הזאת מיד, וגם התחילו ללבוש אותה. חלק מברסלב לבשו את זה חלק מברסלב לבשו את זה מיד, זאת אומרת, מיד לבשו את זה, אבל חלק הפסיקו אחר כך ולא לבשו את זה יותר. למה? כי רב לוי יצחק בנדר היה אומר שלרבי מרדזין משמיים עזרו לו וגילו לו את התחלת האמיתית. אבל אחר כך בשואה זה נגנז. זה עוד פעם נגנז, זאת אומרת, כמו שהתחלת הראשונה הייתה ואז נגנזה, גם התחלת הזאת התגלתה לכמה שנים לרבי מרדזין, ואז היא נגנזה עוד פעם. אז עכשיו, מה שבעיקרון הוא השתמש בדג שנקרא דיונון. אבל יש כאלה, באמת חלק מחסידי ברסלב, שאם תביא לי, רב לוי יצחק בנדר היה אומר, אם תביא לי מהתחלת שהרבי מרדזין עצמו עשה, אז הנלבש, כי הוא באמת הצליח לגלות את האמיתי. אבל אחר כך כל השאר זה חיקויים שלא הצליחו. מה שהוא עצמו עשה...
ממה היום באמת שובים את התחילת?
לא, אז יש כמה שיטות, אבל מה שקורה עם התחילת של רדזין, זה הסיפור הזה. עכשיו, היה איזה מכתב שאחד הגבאים כתב לרב הרצוג בזמנו, כשהוא ניסה לברר איך עושים את התחילת, אז הוא כתב לו מכתב איך מייצרים את זה, ועל בסיס המכתב הזה התחילו עוד פעם לייצר את התחילת אחרי המלחמה. בסדר? אז זה דבר באמת שהתחדש אחר כך, אבל... אבל בסדר, טוב, בואו לא נכנס את זה, אחר כך יש שיטות אחרות, ועוד פעם, גם זה נידונים מעניינים, באמת לא הנושא שלנו כרגע. ומה ש... את הספר של מאה שילוח, התפיס הנכד הזה, הבעל התחילת, אז הוא היה בחור צעיר, הוא התפיס את זה, הוא נפטר בגיל 51, הוא התפיס את זה בתור בחור צעיר, את הספר הזה, ואחר כך, אחרי כמה שנים, נדבר ב... הוא התחיל להכין את זה, אבל זה הודפס שנים אחר כך, עוד חלק שני של... שליקטו. אבל בואו נראה, באמת יש קטע שנמצא גם בחלק ראשון, גם בחלק שני, בדרך כלל יש דברים שחוזרים על עצמם בצורות אחרות. בואו נראה. והיגש אליו יהודה. פותח האיש ביצר בפסוק, זהו שאמר הכתוב, שמואל ב' פרק כ"ג. אמר אלוקי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים. איפה הדבר הזה נמצא? זה בשמואל, יש את השירה שדוד המלך שר בסוף חייו, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מקף כל אויביו ומקף שאול, ויאמר השם סלעי ומצודתי ומפלטי לי, זה נמצא גם בשמואל, זה הפטרה של שביעי של פסח, וזה נמצא גם בתהילים, נכון? מזמור בתהילים, גם כן נתלה שלנו את הדבר הזה עם שינויים קלים, ואז אחרי הקטע הזה של מגדיל, מגדול, ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם, יש תוספת, ואלה דברי דוד האחרונים. נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוקם על, משיח אלוקי יעקב, ונעים זמירות ישראל. דוד המלך מכונה פה בדברי דוד, נאום, אומר דוד בן ישי, נאום הגבר הוקם על. מה זה נאום הגבר הוקם על? שהקים, אומרת הגמרא, הקים עולה של תשובה. הוא הקים את המושג הזה של תשובה, איך? על ידי ההתמודדות שהייתה לא בעצמו, על ידי הסיפור עם בת שבע. ואחרי הסיפור של בת שבע הוא לא התכחש למה שהוא עשה וניסה להצדיק את עצמו ומותר לי ופה ושם, אלא אמר חטאתי וקיבל על עצמו תשובה, ושם נראתה הגדולה שלו, הכוח העצום של דוד המלך, שמגיע משבט יהודה, יהודה אתה, שיודע להודות על האמת, לא מתעקש, ממציא שקרים וסיפורים ותירוצים והתנצלויות, וכן, אבל, בלי מודה ואומר, חטאתי, הוא מודה ועוזב ירוחם, ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. והכוח הזה הוא הקים עולה של תשובה, לגלות, כמו שאומרת לך הגמרא בראש השנה, הגמרא בעבודה זרה, לגלות את הכוח הזה שגם אם אדם חטא, לגלות דרך תשובה לרבים ולגלות דרך תשובה ליחיד.
ולמה לא יהודה?
יהודה עצמו, זה לפני מתן תורה, זה סוג אחר, אבל יש לך את, וגם יהודה עצמו, יש מי שמכיר, יש תורה בליקוטי מהר"ן, תורה ד', בהרחבה לסיפור הזה של התשובה של יהודה, אבל אצל דוד המלך היה השיא של, הוא קם על, הקים עולה של תשובה, ומשיח אלוקי יעקב, הוא משיח, כן, משכו אותו בשמן המשחה, להיות מלך על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מינה אותו, אלוקי יעקב, הוא נעים זמירות ישראל, והכוח שלו זה היה נעים זמירות ישראל, לקחת את כל המעברים שהוא עבר בחיים שלו, הוא עבר המון המון קשיים, ולתרגם אותם לזמירות, להפוך אותם לזמירות, למצוא דרך לשיר מתוך הכאב, למצוא דרך לרומם את הצער, את המצוקה הזאת, ולחבר גם אותה אל הקדוש ברוך הוא, והדרך הזאת לא תהיה רק על הצרות הפרטיות שלו, אלא לסלול דרך לעם ישראל, לכל הדורות, שיהיה להם איך להלל ולשיר את הקדוש ברוך הוא, נכון? אנחנו אמרנו הלל, איך אמרנו? במילים של דוד המלך. עוד שיש גמרא בסוף פסחים, קופיות זין, נכון? כי ישראל עוברים את הים וקוראים את ההלל ולא את הפסוקים האלה, אז כן, זה נמצא בספר תהילים, אבל יכול להיות שזה כבר נכתב לפני כן, זה תלוי בפשט בגמרא שם בפסחים. אבל התפילה שלנו, נכון? פסוקי דה זמרה, הכל בנוי על פרקי התהילים. עכשיו, הפרקי התהילים האלה זה גם, כמובן, שזמירות ישראל, שכל פעם שבני ישראל התפללו על הקדוש ברוך הוא בזמירות האלה, וגם שגם כשכל יהודי נמצא בצרה פרטית, לא רק עם ישראל, אלא גם רב ישראל, בסדר? שנמצא בצרה פרטית, פונה לקדוש ברוך הוא ומתפלל בזמירות האלה, כן? שר את הזמירות האלה שדוד המלך חיבר. אז הוא אומר, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני, אומר נבואה, ואז הוא אומר, אמר אלוקי ישראל, לי דיבר צור ישראל, בעצם יש פה חזרה לדברים. אמר אלוקי ישראל, זה אמר הקדוש ברוך הוא, ואז לי דיבר, הקדוש ברוך הוא דיבר אליי, שהוא צור ישראל. אז שימו לב שיש פה שתי דברים. דבר ראשון, יש אמר אלוקי ישראל, שזה לשון של אמירה, אמירה רכה. ואז זה אלוקי ישראל, כללי. ואז יש לי דיבר, דיבר איתי, איתי אישית. כן? וזה דיבר, דיבר זה דיבור קשה, דיבור חזק, נכון? ודיבר אדוני הארץ איתנו קשות, וישם אותנו כמרגלים את הארץ. אז זה דלי דיבר, ושם זה גם כן באיזה סגנון? צור ישראל. מה זה צור? אבן חזקה, סלע חזק שאפשר לבנות עליו, נכון? אז זה לי דיבר צור ישראל. יש אמירה כללית של אלוקי ישראל, ויש דיבור פרטי שהוא חזק מאוד שצור ישראל, שהוא החזק של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שעומד בתוקף ובכוח בשביל בני ישראל, הוא מדבר לי, פרטי, לדוד המלך בעצמו. יש כללי לבני ישראל, זה אמירה. ויש אליי פרטי. זה נביא, זה פסוקים בנביא בשמואל, שדוד המלך אומר, ואז הוא ממשיך ואומר, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים. מה זה מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים? אז אומר, כמו שהמלמי מסביר את זה, מושל באדם צדיק, אדם שמושל בעצמו, יש לו כוח גם למשול על הבריאה כולה. מושל יראת אלוקים. נכון? איך רבי זושה, מעני פולי אומר, זה מובא גם כמימי השילוח, אומר, האחים הקדושים, השבטים, אומרים ליוסף, כשהוא חולם חלום, שהוא הולך למשול עליהם, למלוך עליהם, מה הם אומרים לו? המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. אומרים, מה זה הכפילות הזאת? מלוך תמלוך, משול תמשול? את תמלוך עלינו, את תמשול בנו. אומר, הם שואלים אותו, מסביר רבי זושה, המלוך תמלוך עלינו? האם אתה מולך על עצמך שאתה יכול למלוך עלינו? המשול, האם אתה מושל על עצמך שתמשול בנו, שאתה יכול למשול גם בנו? זאת אומרת, יש מלך, מלך ברצון. יש מושל, מושל בכוח. האם אתה מולך על עצמך ברצון ומושל על עצמך בכוח? כי אם כן, אתה תוכל באמת גם למלוך עלינו, למשול בנו, אבל המלוכה והממשלה חייבים להיות מבפנים החוצה. איפה זה בא?
הוא הוכיח שהוא משל על עצמו.
נכון, לקח שנים עד שהוא הגיע לשם. בסדר, עד לרגע שבו הוא הראה את זה, ומאז הוא באמת עובר את התהליך, אבל מגיע למלוכה. אצל דוד המלך אתה גם רואה את סגנון המלוכה שלו, שמתחיל גם כן ממקום מאוד 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 נמוך. זאת אומרת, דבר ראשון, הרי מגיע לעולם בצורה שהמשפחה שלו בטוחים שהוא ממזר. נכון? כי כל, מה שכתוב במדרשים, שאימא שלו, כן, ניצבת בת עדיאל, ניצבת בת עדיאל, כן, אבא שלו פרש ממנה 3 שנים, ואז הוא חשב להכשיר את עצמו, הוא חשב שהוא הרי פגום בגלל שהוא נכד של מואבית, ואז לא היה ברור עדיין לגמרי האם זה מואבי ולא מואבית, או מואבי כולל גם מואבית, זה לא היה ברור לגמרי, כן, שהרב מבריסק בחידושים על התורה, חידושים מאריך בזה לבד התורה, מאריך בזה, שזה הלכה רופפת בידם, זה לא ידעו מה ההלכה. אז הוא רצה לעשות את הפתרון שממזר עושה כדי לתהם, את הצאצאים שלו, בעל השפחה, ילדי שפחה נקראים כמותה, נכון, מבחינה ביולוגית הם ילדים שלו, אבל מבחינה הלכתית הם ילדים שלה ואין להם אבא, ואז ברגע שהוא ישחרר אותם, אז הם יהפכו להיות יהודים קשרים, זרע ביולוגי בעולם, שהם לא מיוחסים אליו הלכתית, ולכן יהיה מעלה שיהיה לו ילד קשר. אז הוא קורא לשפחה ומבקש ממנה שתיכנס אל הבית, אבל מה שקורה שהיא נבהלת, כי אדם צדיק כמו ישי, הגמרא אומרת שישי מת בעטיו של נחש, לא היה בו שום חטא, שהיה צריך למות בגללו, הוא מת ממש משמיים, באמת, בעטיו של נחש. אדם כזה, פתאום, היא לא הבינה את זה, אז היא פנתה לגברת שלה, כן, לניצבת בת עדיאל, ואומרת לה, תראי, הוא קרא לי, אומרת לו, לך לא לחי הבית, יהיה בסדר, והיא נכנסה, האישה נכנסה במקומה, אחרי תקופה היא בהיריון, והוא לא מבין מה זה, מאיפה זה בא, הרי הם פרשו כבר לפני 3 שנים, מה קרה עכשיו? הוא בטוח שהילד הזה ממזר. כשהילד הזה בא לעולם, והוא גם אדמוני עם יפה עיניים, הוא נראה אחרת קצת, אדמוני לא אומר שהוא היה ג'ינג'י, זה אומר שהצבע אור שלו, השיער שלו כתוב בזוהר הקדוש, היה ב-70 גוונים של זהב. בסדר? זה היה סוג של מונדיני כזה, כן, לא אדום. אבל האור שלו היה צבע אדום יותר, כן, אדמוני, אבל עם יפה עיניים. עיניים, כן, הולך על פי סנהדרין, היה לו כוח עצום. לא מבינים מה הדבר הזה, הוא נראה באמת מוזר להם, ואז בטוחים שהוא ממזר, מה עושים איתו? אין מה לעשות איתו, הוא לא יכול להתחתן, הוא לא יכול כלום. אז הם פשוט שולחים אותו מהבית, שיהיה רועה צאן בשדות, בתקווה גדולה שאולי יבוא איזה נמר, איזה זאב, איזה אריה, אז עדיין יסתובבו פה חיות כאלה פה באזור, ויעשה חסד ויטרוף אותו. ואז לוויה גדולה ומצבה ענקית, זה אין להם בעיה לעשות. אפילו יעשו יותר גדולה, שבטוח שהוא לא יצא. כן, זה אין להם בעיה. אבל בינתיים הם לא יודעים מה לעשות איתו עם הילד הזה. ומחכים שהוא ימות. וככה דוד המלך גדל. בצורה שכל המשפחה שלו לא מואסים בו, רוצים שהוא ימות. באופן טבעי גם אין לו חברים. איפה שהוא מסתובב, כן? יסיחו בי יושבי שער ושוטי נגינות שיחר. כל אחד יכול לדבר עליו, לעשות. אין לו משפחה שתגן עליו. אשר לא גזלתי, אז אשיב. יש גנבה בעיר, אנשים, בוא, הנה דוד, תשלם. מה שגנבת עכשיו? מה אתה מתחכם? בסדר? למה? כי למה המשפחה שלו שונאים אותו? אמרי, לא אומרים את הסיבה. למה הם שונאים אותו? בטח כי הוא גנב, לכן הם עושים לו צרות. בסדר? ואז נותנים לו מכות, משפילים אותו, מבזים אותו, שולחים אותו מחוץ לעיר בתקווה שהוא ימות. ככה הוא גדל.
אבל למה זה לא היה ממזר?
כי זה היה אבא שלו ואמא שלו, שהם נשואים כדין, הכל בסדר.
אבל למה זה היה
כשהיה פרישה? כי האבא חשב, הוא היה באמת, לא ראה כלום, לא ידע כלום, הוא באמת עשה את זה לשם שמיים. והוא לא ידע שהוא היה עם אשתו ולא עם השפחה. לא, בלי גט. פרשו ו... קיצור, ולכן מה שקרה זה הטעות הזאת, כן? כמו שהיה רחל ולאה, גם התחלפו, ובסופו של דבר הוא לא ידע, ו...
וניצבת ידע?
מה? ניצבת עצמה היחידה שידע.
אז למה היא לא אמרה?
היא לא ידעה כלל להגיד, מה, היא תשפיל את בעלה ככה? שהיית, רצית ללכת לשפחה ובאתי במקומה, מה? היא לא יכלה להגיד. אז הבן שלה סובל, בדיוק. זה מה שקרה. ואז הוא ככה, הוא נמצא שם, ומתמודד. מאוד מאוד קשה. אבל לא נופל...
שחזור של סיפור של יהודה ותמר קצת.
תמיד יש את זה, כן. יש בועז ורות, נכון. כן, אתה רואה שהמלבי מסביר שכשבועז מתחתן עם רות, אז הם אומרים לו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. מסביר המלבי שהם בעצם באים ואומרים לו, תראה, גם הסיפור הזה של בועז ורות, שאתה עכשיו מתחתן איתה, זה סיפור מוזר. אבל כבר היה סיפור אחד מוזר אצלכם במשפחה. עם רחל ולאה ועם תמר ויהודה. אבל בכל זאת, והיא ביתך כבית פרץ, אשר ילדת תמר ליהודה מן הזרע. וגם שם ברוך הוא השם זה יצא לטובה, הקדוש ברוך הוא ארגן את זה לטובה. אז גם הסיפור הזה שלך עם בועז ורות גם יצא לטובה. אבל זה באמת, זה דבר שחוזר על עצמו את העניין הזה, אבל אנחנו ננסה בעזרת השם בלי נדר להגיע קצת ליותר עומק בהבנה של הדבר הזה. דוד המלך משם מתחיל תהליך של מלוכה. ואת המלוכה הוא מתחיל במקום שבו עושים לו עוול, בסדר? הוא סובל, הוא נמצא במקום לא טוב. כשהוא לא עשה שום רע לאף אחד, הוא ילד טוב ומתוק, כן? אפילו ממזר אמיתי, בסדר? ממזר שהוא באמת ממזר. גם לא אשם במה שקרה. יש מדרש בפרשת אמור, המדרש אומר, ראיתי את דמעת העשוקים, ואין להם מנחם. ראיתי את דמעת העשוקים. הילדים האלה שהם ממזרים, הם עשוקים, והם בוכים. בסדר? הם לא יכולים להתחתן נורמלי, הם לא יכולים... הרבה דברים הם סובלים. ראיתי את דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, אין מי שינחם אותם, ומיד עושקיהם כוח. זאת אומרת, מי אלה, אומר המדרש, שהיו אמורים לעזור למסכנים האלה? בית הדין, הסנהדרין. הם אלה, הצדיקים החכמים, אמורים לעזור לה, תמיד איפה שיש את המסכנים. הם נמצאים בשביל לעזור להם. ופתאום פה מיד עושקיהם כוח. הם עצמם, הסנהדרין, דווקא הצדיקים האלה, מפריעים להם, כאילו נלחמים בהם. זאת אומרת, יש פה משהו ככה, שדווקא אלה, וזה באמת דבר שהוא מאוד מאוד כואב, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני יהיה האבא שלהם, של כל הממזרים האלה. כל אלה הם דמעת העשוקים, הם בוא, עוד פעם, יש איזה משהו כזה של מה אנחנו באמת מרגישים כלפיהם, רחמים גדולים, אהבה גדולה, אבל בפועל, אנחנו צריכים לשמור על הטהרה של הייחוס של עם ישראל. אז ממזרים לא יכולים להיות חלק מעם ישראל, כי... זאת אומרת, יש פה משהו, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אבא שלהם, אני דואג להם, אבל ההלכה, אתם תשמרו על ההלכה. יש פה משהו מאוד מורכב ומאוד מעניין בצורה של אתה צריך מאוד להבדיל בין מה שאתה מרגיש בלב וחי ובאמת כואב לבין הצורה שדברים צריכים להתנהל שהם צריכים להתנהל נכון. אתה לא יכול לפרק את ההתנהלות הנכונה בגלל רחמים. זה נקודה ש...
שלא יהיה ממזרים,
וגם כתוב שם שהקדוש ברוך הוא פעם ב-70 שנה מביא דבר לעולם ומחלה את כל הממזרים. שלא יהיה תופעה כזאת של ממזרים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דואג לסלק אותם מהעולם, בעיקר זה ממזרים שלא יודעים עליהם. הגמרא גם אומרת לנו, אתה אומר על הממזר, שאתה מגלה אותו שהוא ממזר, אתה עושה איתו חסד. ויתהר גם כן, את ישב מתהר וצירפת, כן, מצרף ושתיירת בני לוי. זאת אומרת, כן, יש את הסיפור הזה של ממזרות, זה סיפור מאוד כואב, זאת אומרת, אנשים עושים שטויות, ואז יש לזה השלכות, ואת ההשלכות האלה הן השלכות של נפשות שלא יכולות לבוא בקהל השם. אז עוד פעם, יכולים עם גרים, ואחר כך יש גם את הדרך שממזר יכול להתאר, והדרכים האלה גם פוסקים היום להלכה, כן, בואו, היום הרב של העידה החרדי זה רב מוישה שטרנבוך, והוא בספר שלו פוסק, כן, איך בפועל לעשות את זה, מי שצריך. זאת אומרת, ברור שיש פתרונות, אבל כאן זה מורכב ומסובך. בכל אופן, בואו נחזור לי נסתם, איזה נקודה אחת ממש בסוגריים, שימו לב שהיום בשיח הפוליטי יש גישה כזאת שמדברת על רחמנות, נכון? באים ככה זה, מה אם אני צבע אור מסוים שעשו לו, התייחסו אליו לא יפה במשך השנים, מגיע לי. אם אני הייתי, סבלתי כי אני, לא יודע, הייתי במדינה ש...
לא דווקא אני, אנשים כאילו כמוני, שהיו
בצל, כאילו... אפילו אני עצמי לא סבלתי מעולם ולא הייתי במשפחה שסבלי, ואף אחד מהמשפחה שלי לא סבל, אבל עצם זה שאנשים כמוני איכשהו סבלו, אז אתה אמור עכשיו לרחם עליי, ולכן כל החוקים לא חלים עליי. בסדר? זה מגיע למקומות מאוד קיצוניים ומצחיקים, כמו שכן, כאילו אסור, אסור, גנב כזה, אתה אסור לך לצעוק עליו גנב. אתה צועק עליי רק בגלל הצבע שלי, או רק בגלל הסוג שלי, או רק בגלל שאני כזה ואחר, ומשתיקים. פשוט הוא סותם לך את הפה עם טענה כזאת. נכון? מכירים את התופעה הזאת. עכשיו, מה הם עושים בעצם? שים לב, הם מבלבלים בין משהו שאמור להיות בתחושות הלב, וזה טוב מאוד שיש אותו בתחושות הלב, לבין התנהלות של חוק וצדק שאמורה להיות בכל מחיר. ואת הכפלות הזאת, אתה רואה איך שהמדרש מדבר על הסיפור של הממזרים. נכון? מצד אחד רחמנות מאוד גדולה, ראיתי את דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקם כוח, והקדוש ברוך הוא נכנס להיות האבא של הממזרים האלה, והם מסכנים. נו, אז מה? אז זהו, עכשיו אתה אסור לך להגיד להם מילה, והם יכולים להתחתן עם מי שהם רוצים? לא, ההלכה היא הלכה. אבל בכל זאת, הלב תרגיש עם כל הכוח כלפי ה... זה משהו שהוא קצת מורכב, קצת עמוק, בסדר? וצריך ללמוד אותו, כי אנחנו כיהודים צריכים לחיות עם תפיסת עולם כזאת של את מה שבלב להרגיש עם כל הכוח, ומה שבפועל צריך לעשות, לפעמים זה אחרת לגמרי. אבל זה לא אומר שעכשיו אתה צריך להיות אכזר. לא, להתחתן, לא, אבל להרגיש עם כל הלב את הכאב שלו, זה כן. היה סיפור כזה עם, אני אומר, זה לא רק לחזור למדרשים קדומים וסיפורים פעם על דוד המלך, רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק קדוש לברכה, כן? עוד ראינו אותו, כן, נפטר לפני 30 שנה, 31, 32 שנה כמעט, אבל תפשינו דלד. בשום הזמן אוירבך היה, לא, נוני, נפטר בנוני, כן, 30-31 שנה, תפשינו נוני. בשום הזמן אוירבך, פעם אחת הגיע אליו איזה בחור, והתברר שהוא הגיע מאחת מארצות דרום אמריקה, ארגנטינה או משהו כזה, או ברזיל, אני לא זוכר בדיוק, אחת מארצות דרום אמריקה, ומה שקרה זה שאחיו, כן, סבתא שלו הייתה נשואה למישהו, והוא נפטר, כן, והוא השאיר ילדים, ואז היא ריחמה על היתומים הקטנים, כאילו שיגדלו זה עם אבא אחר, הלכה והתחתנה עם אחיו. זאת אומרת, בעיקרון זה דומה למשהו שמותר, ייבום, נכון? אבל ייבום עושים דווקא כשאין ילדים. במקרה שיש ילדים, זה קריטות, והילדים יוצאים ממזרים, זה חייבי קריטות, ממזר מחייבי קריטות, הילדים שיוולדו מהזיווג הזה של הבן אדם נשוי עם אלמנת אחיו, יהיו ממזרים. ומה שקרה שהם פשוט עשו ייבום שלא כדין. הם לא ידעו, כן, או שאולי זכרו שיש משהו דומה, או שסתם רחמנות, ועשו את זה, והוא היה נכד של הסבתא הזאת. זאת אומרת, יום אחד הוא לומד בישיבה, הוא הגיע פה לארץ ללמוד בישיבה, הוא לומד בישיבה, והוא לומד את המושג הזה של ייבום, ושייבום זה בעצם קריטות, ואצלו בראש מונח שרגע, זה מה שסבא שלו התחתן עם אלמנת אחיו, והוא נולד, הוא צאצא שלהם. הוא הגיע לרב שלמה זלמן, כאילו, ואז הוא שואל את הרב שלו בישיבה, הרב שלו בישיבה אמר לו, תשמע, זה באמת שאלה גדולה, אבל תברר את הפרטים, מבררים את הפרטים, זה אכן נכון, אז הוא שולח אותו לפוסק, לרב שלמה זלמן אוירבך. הוא הגיע לרב שלמה זלמן, רב שלמה זלמן אומר, טוב, תן לי לבדוק, וזה, הוא אומר, תבוא עוד שבוע, הוא כבר היה מאורס. הבחור הזה כבר היה מאורס, הוא מגיע ביחד עם הקלה שלו, רב שלמה זלמן אוירבך אומר לו, ניסיתי, כאילו באמת, לחשוב על זה, ואני לא מצאתי פתרון, אבל תן לי, בוא נשב נבכה ביחד. ואז הם ישבו ביחד ובכו. לא, רבי שמעון אומר לך, ישב ובכה איתו. רגע, אז נו, מה, אז הוא התיר לו? לא, אין מה לעשות, אסור זה אסור. אבל מה, זה אומר שאסור וזהו, ועכשיו נבוט בראש? לא, הוא יושב ובוכה ביחד איתו. הוא באמת בוכה בכאב, אבל הלכה היא הלכה. יש זה, זה, זה כפלות כזאת שצריך ללמוד אותה, כאילו לא להיות אכזר, כן, אכזר, מרגיש זרות, אלא להרגיש את הכאב, ובכל זאת ההלכה היא הלכה וצריך לעמוד עליה. אולי שמעתי פעם גרסה שבסוף גם מצאו שם פתרון לזוג הזה, אין לי מושג. אבל זה לא חייב להיות, כי הסיפור הוא לא דווקא בגלל שמצאנו בסוף פתרון. אלא, וגם לא בכה פה כתפילה, זה היה בכי כשל כאב. להיות שותף בכאב שלהם, זה קשה וזה כואב, והוא מרגיש את הכאב שלו, למרות שאת ההלכה צריך להעמיד בצורה הנכונה.
עכשיו הוא אומר כאילו, אז מה, אני לא יהודי?
אז יש פתרון. לא, הוא יהודי ויש לו פתרון, הוא צריך להתחתן עם סוג של גיורת. כן, יש, אפילו, אני אומר, משה שטרנבוך כותב בספר שלו, בתשובות זה הנגוד, בחלק שישי או שביעי, החלק האחרון שיצא נראה לי, כותב שם איך עושים את זה להלכה היום. זאת אומרת, כי בגדול זה בנוי על מקום שיש בו עבדות. זאת אומרת, הוא קונה אותה, הוא לוקח אישה, בחורה, כן, הולך לאולפן. יש שם הרבה בנות גויות שרוצות להתגייר. בסדר? יש הרבה, בכל רגע נתון. אחת מהן שמתאימה לו, פעם לפי האופי, המוצא, לא יודע מה, הוא מסכם איתה שהיא לא תתגייר גירות רגילה, אלא גירות לשם שפחות. בסדר? היא חייבת במצוות בדיוק כמו יהודיה רגילה, אין שום הבדל. ובכל דבר היא יהודיה רגילה, כן? רק שההגדרה שלה על פי ההלכה זה שפחה, כן, שפחה כנענית ולא גירות רגילה, ואז באמת כל הילדים שיוולדו ממנה הוא ישחרר אותם, הם יהיו ילדים קשרים. ואז ברגע ש... אם היא רוצה להתחתן איתו, והיא יודעת שזה גם מצווה מאוד גדולה, ומבחינתה זה רק שהיא כמה שנים היא שפחה כנענית, ואחר כך שהיא כבר לא תלד, היא גם תטבול עוד פעם לשם גירות והכל. עוד פעם, אני לא נכנס כאלה פרטים ההלכתיים בדיוק איך עושים את זה, אבל זה לא מורכב, אפשר לעשות את זה ודי בקלות. זה גם לא כזה זה. עוד פעם, בוא נגיד, ההצע של שידוחים לא כזה גדול, אבל הוא יצטרך להתפשר על משהו, כן. אבל, לא, אפשר גם להגיד שכן. כן, אבל בסדר, ברוך השם. לא משנה, יכול להיות, אני מניח שהוא ילך לאולפן גיור של עומדים של הרחות, ימצא כל הסוגים שהוא רוצה. כאילו, כל הסוגים, כל הצבעים, בסדר, ברוך השם. ואם הוא בחור טוב, אז למה שלא ירצו להתחתן איתו, כן. טוב, בסדר, לא באנו עכשיו לפתור לו את הבעיה. כשאני אומר, הדבר הזה של אני מרחם על מישהו, אז כבר אסור להגיד מילה, זה לא נכון. צריך להגיד, בעדינות, בכבוד, ומתוך להרגיש את הכאב, אבל כן להגיד. טוב,
אני... אחד כמו אישה שהיא ממזר כמות,
כן. ממזר וממזרת מותרים להתחתן, אבל הילדים שלהם יהיו גם הם ממזרים. ממזר מותר להתחתן עם גיורת, או ממזרת עם גר.
כן.
אבל אז הילדים שלהם, כן, יהיו עוד פעם
ממזרים. אבל למה הוא יצא ממזר? איך אפשר
לצאת יותר מגבר? למה? מה?
איזה הגבר היה נשוי, האישה הייתה אלמנה.
לא, ממזר זה גם יש את איש, אבל לא רק. כל חייבי קריטות. כל הקריטות שיש בתורה, שהם 16 קריטות.
בעל נידה זה ממזר?
לא, נידה זה לא ממזר. התורה הפקיעה מפורש, למרות שזה קראת, ונידה, שם אין ממזרות. הגמרא לומדת את זה מלימוד. ותהי נידתה עליו, בסדר, יש לימוד, ששם הילד הוא לא ממזר, אבל בכל השאר, אדם שהיה נשוי לשתי אחיות, בדיוק, אחותו, אחות אשתו, חמותו, כל אלה הילדים ממזרים. עכשיו, שם הסיפור ספציפית היה שהתחתן עם אחות בדיוק. ייבום כשהיה מצב של ילדים. אשת אחיו. אשת אחיו. טוב, בואו נחזור לסוגיה שלנו. אז אמר אלוקי ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים. אדם מושל בעצמו, אז הוא מושל גם בעולם. יש יראת אלוקים, הכוח שמושל בעולם, הוא מושל גם שם. טוב, חז"ל גם דורשים את הפסוק הזה, גמרא במועד קטן, הגמרא דורשת שצדיק מושל ביראת אלוקים, אמר אלוקי ישראל. כן, מה זה צדיק מושל ביראת, צדיק מושל יראת אלוקים, צדיק מושל ביראת אלוקים. שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה. אז יש פה כוח מאוד מאוד חזק שיש לצדיק. שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, והצדיק יש לו כוח לבטל את הגזרה שהקדוש ברוך הוא גזל. גזר, איך עושים דבר כזה? מה זה, יש לשון בזוהר הקדוש, צדיק קטגורה דמרנה הוא, כאילו הצדיק הוא בלפלוקטה, הוא לוחם, הוא כן, נגד הקדוש ברוך הוא, מה זה שצדיק מושל בעירת אלוקים, אז הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה, איך הצדיק נלחם נגד הקדוש ברוך הוא? אז באמת יש כמה ביורים, מאור עיניים, פרשת מקץ, הקטע הראשון הוא מדבר על הסוגיה הזאת, והוא מסביר שהצדיק בעצם מתקן את מידת היסוד. הוא מתקן, הוא צדיק, הוא מושל בעצמו בצורה שלמה. ולדי שהוא מושל בעצמו, הוא מתקן את מידת המלכות, והמלכות כשהיא נמצאת בעולם ומתגלה בשלמות, יש רק טוב, וכשיש הפרעות בשפע שמגיע לעולם, אז יש דברים לא טובים, אבל ברגע שהוא באמת תפוס בקדושה וחי נכון בקדושה כמו שצריך, הוא מצליח להריד, להביא את השפע לעולם בשלמות, וממילא הוא מבטל את הגזרה. הקדוש ברוך הוא מבטל את הגזרה, לא הצדיק מבטל את הגזרה, אבל הצדיק בעבודת השם שלו מצליח לגרום לביטול הגזרות על בני ישראל איפה שהם נמצאים. זה כוח גדול שיש באמת לצדיק, שהוא מבטל את הגזרות על ידי עבודת השם שהוא עושה. עכשיו בוא פה האיש ביצור ומסביר, אומר ששים לב שיש פה שתי חלקים, יש פה אמר אלוקי ישראל, ויש לי דיבר צור ישראל. אומר, יש, היינו הכללים של דברי תורה, והם הרמח מצוות עשה, וששא לא תעשה, שהם אשר ניתנו בכל נפש מישראל, שווה בשווה. בסדר? יש פה חלק שאמר אלוקי ישראל. אמרנו מקודם, שמנו לב, נכון? שבפסוק יש פה שתי חלקים. יש פה חלק של אמר אלוקי ישראל, האלוקים של עם ישראל, והוא אמר באמירה רכה, כן? ויש לי דיבר, אליי אישית, כן? לי, דיבר בדיבור קשה, חזק, צור ישראל, בלשון כוח ותקיפות, בעוצמה גדולה מאוד, בתוקף גדול מאוד. אז הוא אומר, יש פה, אמר אלוקי ישראל, זה הרמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, שניתנו בכל נפש מישראל שווה בשווה. יש את ההשפעת קדושה, השפעת אור, שכל עם ישראל מקבלים. וזה כוח שיש תמיד, יהודי שומר על עצמו בקדושה, לא עושה עבירות, עושה מצוות, זה כוח של אמר אלוקי ישראל. אבל יש עוד חלק, יש חלק נוסף שנקרא לי דיבר צור ישראל. מה זה לי דיבר צור ישראל? לי, מי זה לי? דוד המלך. איך הוא מכונה בפסוק הקודם, לפני שתי פסוקים? דוד בן ישי הוא נאום הגבר הוקם על. הגבר שהקים, הגבר, לשון התגברות, נכון? הוקם על שהקים עולה של תשובה, שהביא את התשובה לעולם, שגילה את הכוח של תשובה. דוד המלך הוא צדיק, וגם, לא רק צדיק, אלא גם בעל תשובה. הוא חטא וחזר בתשובה. הוא התמודד עם ניסיונות קשים ועמד בהם. בסדר? זה הכוח העצום של בעל תשובה שיש לו. א', זה עצמו מחלוקת בגמרא, כן? יש כמה פעמים, זה גמרא בשבת, כמו שזה אמרת עכשיו, אבל גמרא ביבמות אומרת אחרת. וודאי שהיה חטא, כן? התורה מגדירה את זה כחטא, הנביא מגדיר את זה כחטא, ודאי שהיה פה חטא. הנקודה היא, כל האומר דוד חטא, בחטא שזה נראה במבט ראשון, אינה אלא טועה. כי היה שם חטא, אבל לא חטא הזה. כמו שכל שאר הרשימה שכתובה שם בפסוקים, שגם כן, ברור שהיה שם חטא. התורה מגדירה את זה כחטא, אי אפשר לברוח מהפשט של הפסוקים. רק שזה לא חטא כמו שזה נראה מהמבט הראשון, כשאתה מסתכל על זה. אבל עוד פעם, הכוונה שלו הייתה לטובה והכל, אבל חטא היה פה. אי אפשר לשחק עם זה יותר מדי, כן? אפשר להקטין את החטא, ובסופו של דבר זה בא מ... אבל בוא, בסופו של דבר, עיקר הכוח של דוד המלך זה לא שזה שהוא לא חטא. אם לקחת את דוד המלך ואתה שם אותו במקום של זה שלא חטא, זה לא נכון, זה לא הדמות שלו. הדמות של דוד המלך זה זה שחטא והתמודד עם ההשלכות והודה על האמת. זה הסיפור, זה הכוח של דוד המלך. וזה מה שאנחנו מקבלים מדוד המלך. דוד המלך הגיע, לא היה דוד, אומרת לך גמרא בעבודה זרה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה. אלא שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לדבר הזה כדי ללמד תשובה לרבים. אז אם אתה בא ואומר דוד לא חטא, אז מה הוא מלמד? כלום. אז בשביל מה הוא חטא? סתם. נכון, אבל הגמרא אומרת את זה על החטא הזה, כמו שרש"י מסביר שם, כן? אז ברור שהיה פה חטא. רק מה, עוד פעם, אברבנאל, וכן, המלבי מביא אותו, הוא לא הולך שהיה פה ממש חמישה חטאים חמורים מאוד. פרשנים אחרים, עוד פעם, מדברים על פרשני המקרא, כן? כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. האם מה בדיוק היה החטא? מה הרמה של החטא? האם באמת היה חטא חמור? או כן הייתה, לא הייתה? יש באמת בפסוקים עצמם המון מקום לדייק מה בדיוק היה החטא, כן? למה כל כך חשוב לפסוק להגיד והיא מתאהרת מטומאתה, שהיא לא הייתה נידה? אם היא יש את איש, אז אין איסור חלל איסור, יש תשובה של הלבי יהודה על זה, בבני עזר, כן? מה הסיפור בכלל? רק כנראה שגם נשת איש היא לא הייתה, כי לכן חשוב לו להגיד שזה לא, היא לא הייתה נידה. יש פה המון דברים שאפשר לדייק, אם אתה לומד את הפסוקים לעומק, מילה במילה, אתה רואה שבאמת החטא לא היה חמור כל כך, כמו שהוא נתפס במבט, בקריאה שטחית. אבל עדיין, לא משנה כרגע מה הייתה רמת החטא. עצם זה שהוא התמודד עם זה נכון, זה הסיפור. זאת הגדולה שלו. יש לפעמים בן אדם, הוא גם זה וגם זה וגם זה, נכון, אבל מה העיקר? מה הכוח שלו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא הביא אותו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא גלגל אותו למקום הזה? ללמד דרך תשובה, ללמד אותנו שנפלת, חטאת, אל תצטדק ואל תמציא תרוצים. תגיד חטאתי. זה הכוח של הקים עולה של תשובה. ללמד דרך תשובה לרבים. חטאת, תגיד חטאתי ויחופר לך. כן? לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדובריך, תצקה בשופטיך, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה אלוקים לא תבזה. וזהו, זה הסיפור, סיפור של תשובה. מה, אתה אומר את מזמור התשובה, אז מה... לא, יש פה כפשוטו, וזה מדבר מפורש עלינו, עם החטאים שלנו. את זה הוא בא ללמד. הוא לא בא ללמד רק חטאים גדולים וקדושים של אנשים מאוד גדולים, שזה משהו בדקות, כן? הוא מדבר אותנו, הוא בא ללמד אותנו. דוד המלך יש לו כוח של צדיק, אבל גם כוח של בעל תשובה. הכוח של בעל תשובה זה כוח פרטי של לי דיבר צור ישראל. לי דיבר צור ישראל, לי... היינו לבעל תשובה, לזה מדבר השם יתברך בפרט. זאת אומרת, לא רק אמר אלוקי ישראל שאומר לכולם, אלא לבעל תשובה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בפרטי ונותן לו תקיפות, הוא נותן לו עוצמה וכוח. אחר חטאו שנדמה לו כי אפס תקווה ממנו וישוב אל השם, אז נותן לו הקדוש ברוך הוא תקיפות. יש כוח גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא פועל עם בעלי תשובה.
זה מילים של האיש
בצור במאה השילוח. אומר, לי דיבר צור ישראל. אומר, יש את החלק שאני כמו כל יהודי ששומר על עצמי בקדושה והכל, וזה אמר אלוקי ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לכל עם ישראל, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, מה שצריך לעשות, מה שאסור לעשות, זה אמירה כללית. אבל לבעל תשובה, שחטא ועכשיו מחליט בכל זאת לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא נותן לו עוצמה וכוח ותקיפות חזקה, תוקף חזק מאוד, עוצמה חזקה מאוד, שיצליח לחזור בתשובה. לי דיבר צור ישראל, צור ישראל נמצא שם, לדבר, לתת כוח עם חזק, כן? דיבור קשה, דיבור חזק, אליי בפרטי לכל אחד ואחד שבא לעשות תשובה. לי דיבר צור ישראל, אליו הוא נתן תיקון גדול. ולזה אומר נשתנו הדברים. אומר שים לב, הוא תדייק את הפסוק, הוא אומר לך, כי בתחילה נאמר אמר אלוקי ישראל, היינו לשון רכה. ואצל הבעל תשובה נאמר דיבר, לי דיבר צור ישראל, דיבר היינו תקיפות. גם בתחילה נאמר אלוקי ישראל, אחר כך נאמר צור ישראל. אומר מה ההבדל? אשר היא גם כן, צור זה גם כן לשון תקיפות וחוזק, נכון? גם אלוקים, אבל צור זה הרבה יותר, צור זה המשמעות של המילה, כן? חזק, החזק של עם ישראל, מה זה צור ישראל? החזק של עם ישראל, כן? הסלע שעם ישראל נשאל עליו. מושל באדם צדיק, מושל בעירת אלוקים, פה הוא נכנס שיש שתי חלקים, בסדר? בסגנון ההתמודדות של הבעל תשובה, שתי אזורים שהוא צריך בהם חיזוק גדול. הוא צריך חיזוק מול מה שכתוב בתורה, והוא צריך חיזוק מול מה שהצדיקים הגדולים אומרים. הוא צריך עוצמה מאוד גדולה. אני הייתי רוצה לראות את זה גם רגע בדברים של הבית יעקב. הבית יעקב זה הבן שלו, רבי יעקב בן רבי מרדכי יוסף מישביצה. זה, בספר הזה נקרא בית יעקב הכולל. זאת אומרת, יש שתי מהדורות, יש מהדורה על בראשית בנפרד, שמות בנפרד וויקרא בנפרד, וזה כתבי תלמידים. והבית יעקב הכולל, זה, על כל התורה יש, זה כתב הנכד שלו, הבעל התחלת, שהיורצייט שלו, מחר בערב, כן? אז הוא כתב את זה, בכתיבה שלו. אז הוא אומר, והיגש אליו יהודה, אמר אלוקי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל עירת אלוקים, אמר אלוקי ישראל, היינו, שהשם יתברך, הציב דברי תורה, שיש בהם כוח ואומץ לפעול בלב אדם, ברצון השם יתברך. תורה יש לה כוח, המצוות עשה ולא תעשה, זה כוח לכל יהודי. אך לזאת נאמר בלשון אמירה, שהיא לשון רכה, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לך את זה בכל העוצמה, הוא נותן לך את זה בבחירה. אתה תבחר אם לקיים את זה או לא לקיים את זה. אתה רוצה, תדבר לשון הרע. אתה לא רוצה, לא תדבר לשון הרע. בחירה שלך. אתה רוצה, תלמד תורה. אתה לא רוצה, לא תלמד תורה. אתה רוצה, תקום אחרי זמן קריאת שמע. אתה רוצה, תקום לפני. הקדוש ברוך הוא לא מכריח, הוא לא דוחף אותך לזה. הוא שם לפניך את זה, והוא רוצה, השם יתברך רוצה, שכל מה שיסגל לאדם, כל מה שהאדם יבחר בטוב, יעשה דברים טובים, ייקרא על שמו ויגיע כפיו. זה ייקרא על שמו, שהוא עשה את זה, וזה יגיע כפיו. אני החלטתי, אני עשיתי. ולכן התורה לא ניתנה לנו בעוצמה חזקה מאוד שלא משאירה לנו אפשרויות. אלא בדווקא באופן שכן משאיר לנו אפשרויות, ואנחנו צריכים לבחור. לכן נסתר חוזק של הדברי תורה, ונראה לפעמים כי אין חס ושלום בכוחם לפעול. כן, בסדר, זה לא, כאילו לא מוכרח. תאר לעצמך, בן אדם היה שומר שבת, ובום, כל השבוע שפע עצום. הלאה, כן, היה בן אדם עושה עבירה, מיד מקבל נזק גדול. אז לא היה לנו בחירה יותר. כן, זה היה, למה מספרים שהיה פעם אחת שתי עכברים נמצאים בכלוב, הם ככה רצים רצים, והחוקר שם שם כפתור אדום, שכל פעם שהם לוחצים על הכפתור האדום, הוא מכניס פנים הגבינה. הוא רוצה לראות אם הם מקשרים בין האדום לגבינה, מצוין. יום אחד הוא שומע עכבר אחד אומר לחבר שלו, וואי, הצלחתי לאלף את החוקר. כל פעם שאנחנו רוצים על כפתור האדום, הוא נותן לנו גבינה. השאלה, מי אילף את מי? בסדר? מי פעל על מי? עם תפילה, עם מצוות, עם ברכה קדושה, הייתה עובדת ככה חלק על חלק, מה היה קורה? היינו משתכנעים שאנחנו מפעילים את הקדוש ברוך הוא. הנה גילינו את הסוד, אתה שומר שבת, אתה מקבל את השפע, אתה עושה את זה, אתה עובד. זה עובד. ואז...
הקדוש ברוך הוא יודע מה הולך לקרות,
נכון? טוב, מחלוקת ראשונים, לא ברור. ככה מקובל, אבל זה מחלוקת ראשונים.
כן, השאלה כאילו אם הוא יודע מה הולך להיות, אז כאילו זה בחירה כאילו או לא?
כן, זה מחלוקת ראשונים. מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. יש רש"י בסוטה, יש גמרא, יש הרמב״ם, יש את הרייבד. יש בזה אריכות. זה נושא מאוד מעניין, אבל נשאיר את זה כרגע בצד.
זה נושא אינסופי.
כן, אבל זה לא... זה לא קשור לסוגיה הזאת, זה נושא מעניין, צריך לדבר על זה, אבל זה באמת מחלוקת ראשונים, יש הרבה שיטות בזה, ולא עכשיו. אבל בכל אופן, אומר עד שיתראה, אומר כי יעשה הכל מדברי תורה. אומר, אבל האמת היא... זה נושא רחב ומעניין.
הכל כתוב כבר.
הכל שנות.
אבל
עם ישראל מעלה
מזה. אם הוא כבר יודע, הוא אומר לך, ככה אבל ככה הולך להיות.
יפה, תתפלל על זה,
תשנה
את
המזל
שלך.
טוב, זה נושא באמת מעניין. אתה משנה
כאילו את מה שהקדוש ברוך הוא כבר אמר שהולך להיות?
לא אמר. מה
שהמשמש
לך,
בל
תקן אולי.
כן. טוב, נמשיך. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, מעשה בפועל בעולם נסתר חוזק של דברי תורה, ונראה לפעמים כי אין חס ושלום בכוחם לפעול, עד שיתראה כי יעשה הכל מדברי תורה. זאת אומרת, בעתיד יראו איך שבאמת הדברי תורה פועלים בכל דבר שאדם עושה או לא עושה. אבל היום אנחנו לא רואים את זה. וזהו עיקר הגלות. עיקר הגלות זה שאנחנו נמצאים במצב שיש לנו בחירה, וכדי שיהיה לנו בחירה אנחנו לא רואים את התוצאות של המעשים שלנו, ולא רואים כמה אנחנו באמת פועלים. והדבר הזה זה מצב של, כן, איך... מגדיר את זה, יש יהודי באמריקה, דרשן מפורסם, רב אברום מורדכי מלאך, אברומותכי מלאך. הוא דרשן ביידיש עברית, הוא לא יודע כל כך טוב, קצת אנגלית, עברית, יידיש בעיקר, והוא בין השאר, העבודה שלו זה גם בדחן בחתונות. כן, מי שמכיר את התופעה הזאת אצל החסידים, גרמן. מה זה הגרמן הזה? כן, הוא ככה, הוא מגיע בחתונה, בסוף החתונה, ואומר ככה דברי כיבושין לחתם ולכלה, לעורר אותם שיבכו ושיתעוררו בתשובה, ואז הוא מדבר על הסבא והסבתא שבאים מהעולם העליון, להשתתף בחתונה, ומכבד את הדוד הזה ואת הדוד הזה, שירקדו לפני הכלה, כל הטקס הזה של המצוותנץ, מה שנקרא, ואז יש שם את החלק שהוא אומר את הבדיחות, ולשמח את החתם והכלה, זה העבודה של גרמן. עכשיו הוא... גם דרשן מפורסם, אבל חלק מהעבודה שלו זה גרמן. הוא מספר שיום אחד הוא גר בארצות הברית, מתקשרים אליו ואומרים לו, תשמע, יש פה חתונה בארץ, והגרמן שצריך להגיע לא הגיע בסוף. אז מה, תעשה טובה, תעשה את זה. איך אני אעשה את זה? הוא אומר, לא, בטלפון. מה בטלפון? איך אני אעשה בטלפון? לא, תעשה, נו, נחבר אותך פה טלפון לרמקול, אתה תשב שם, דבר. טוב, אין ברירה, אז בסדר, הוא יעשה את זה. שמות של החתן, של הכלה, משפחות, הכל, בסדר. והתיישב בחדר, אומר, הוא יושב מול הקיר, שם כזה את הטלפון מולו, ומתחיל, אתה יודע, מתחיל ככה דברי דברים, לעורר את החתן ואת הכלה, שזה היום החשוב בחיים, ואתה יודע, מה שעד שיגיעו לדמעות. אבל לא יודע, אחרי כמה דקות, בטח כבר היה מספיק, נו. אז הוא עובר לנושא הבא, הוא מתחיל ככה לדבר בדיחות, ואומר בדיחה, וזורק, אומר בדיחה, ואז הוא כזה מחכה להשאיר להם זמן לצחוק, אם הם יכולים, זה, בסדר, ואז עוד בדיחה, ועוד בדיחה, ואז טוב, נראה לי שהוא כבר הגזים עם הבדיחות, ואז הוא ממשיך הלאה להזמין את הדודים, כן. אין לו מושג, יכול להיות שהוא על השטק באמת. מה, שיושב ככה ועושה את העבודה, אחי, שעתיים הוא די, כבר לא יכול, טוב, מסיים ככה יפה, מנתק את הטלפון, הוא מתקשר ואומר, נו, איך היה? אתה יודע, אין לו מושג, הוא אמר את הדברים, מי אומר שהחתן מקשיב לו בכלל, אולי החתן עכשיו לוחץ ידיים לאנשים, אומר את הבדיחות, אולי אנשים צוחקים עליו, לא מהבדיחות שלו, אין לו מושג מה קורה. קיצור, מתקשר ואומרים לו, וואי, אל תשאל, היה מוצלח, היה טוב. כשדיברת את הדברי גיבושין, החתן ישב ובכה, וכשאמרת את הבדיחות, כולם התגלגלו על הרצפה מרוב צחוק, היה מדהים, היה מוצלח וזה. אומר, רק אני, אתה יודע, ישבתי שם, עמדתי מול הקיר ודיברתי, הרגשתי ממש כמו בתפילה. אתה מדבר, אין לך מושג מה קורה מהצד השני של הקיר, בסדר? לאן הקו טלפון הזה מוביל את הדיבורים שלך ומה קורה איתם באמת. אבל ככה זה, זה החיים שלנו, זה העולם. אנחנו, כדי שתהיה לנו בחירה, הקדוש ברוך הוא לא פתח לנו חלום בקיר הזה שנראה, כן? יש את המצאה מאוד מעניינת שאפשר לראות דרך קירות, קוראים לזה חלון. כן, הקדוש ברוך הוא לא פתח לנו את ההמצאה הזאת שנוכל לראות מה קורה מעבר לקיר. אין לנו מושג. אנחנו עומדים, אנחנו מתפללים, אין לנו מושג עכשיו בשמיים, רוקדים, שמחים ממה שאנחנו אומרים, בוכים ממה שהכאב שלנו, אין לנו מושג מה קורה. אנחנו מדברים לקיר, זה מה שאנחנו מרגישים. כמו שהוא יושב שם, מדבר, אין לו מושג, אולי להשתיק בכלל. מי אומר שהקבל מחובר, אולי הקבל של הטלפון לא מחובר, מה? לך תדע, אין לו מושג אפילו. הדבר הזה הוא באמת, הוא התמודדות, בית יעקב קורא לזה כאן, הדבר הזה זהו עיקר הגלות. מה, והעומק של זה, זה שמידת יוסף הצדיק...
מה זה עיקר הגלות? אבל לפני הגלות.
כן, לפני זה הם ידעו מה...
בזמן שבית המקדש היה קיים, ראו הרבה הרבה יותר. כן, יש בזה דרגות. יש גם בסוף הגלות, זה נהיה עוד יותר שחור. פחות, עוד פחות
רואים.
נכון, אבל לא רק. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה בית מקדש, בן אדם מגיע, מתפלל, מקבל. היה הרבה יותר קל. ראו. היום זה... אפילו בגלות היה יותר, בסוף הגלות זה נהיה יותר הנהגת הייחוד ולא הנהגת המשפט, ככה רמח"ל קורא לזה. ואז זה באמת נהיה מצב. גם לפני סוף גלות מצרים היה דבר כזה, שהם היו במצב שלא יכלו לדעת איפה הם באמת עומדים. יש למה, כן, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ואת זה לא הצלת את עמך. למה? כי זה כבר עבר להנהגת הייחוד, אבל מחר נדבר על זה בדיוק, למה באמת קורים דברים כאלה, לא ניכנס לזה כרגע.
נכון, לכן אנחנו יותר גדולים.
כי ההתמודדות שלנו הרבה יותר חזקה, אבל הדבר הזה, הוא קורא לזה...
וגם הניסיונות שלך הרבה יותר קשים
משם, נכון, אתה בכלל נכון.
שתי קצוות של... אנחנו אנשים אחרים, אנחנו בחיים אחרים. כן.
אמר שמידת יוסף הצדיק היה לזווג ולחבר את ישראל לאביהם שבשמיים. זה יוסף הצדיק, נכון? צדיק, אחיד בשמיה וערה, ברזה די יסוד, ככל בשמיים ובארץ, לחבר שמיים וארץ. אומר לפעמים שדברי תורה אינם מפורשים בכוח הפועל. לא רואים את הכוח הפעולה של הדברי תורה, וזה נקרא שמידתו של יוסף הצדיק הוא בגלות. לכן, כל זמן שהיה ארונו של יוסף במצרים, לא יכולים לצאת. כאשר יוסף ירד למצרים, הלכו כל ישראל בגלות. בסדר, זה ההנהגה הרגילה. אמר אלוקי ישראל, יש תורה, יש מצוות, יש דברים שבהם, הם אמורים, הם באמת פועלים בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר את זה באיזה צורה? אמר אלוקי ישראל. לא בצורה שהוא מגלה את הכוח. יש אבל כוח שני שנקרא לי דיבר צור ישראל. זה מדבר בבעל תשובה. שאף שנראה שזה האדם עבר על מצוות השם, כן? זה מה שנראה שהוא עשה, הוא עבר עבירות. עתיד הקדוש ברוך הוא לבררו, שבאמת מעולם לא עשה מה שלא יחפוץ בו השם יתברך. יש כוח עצום, כשאדם חוזר בתשובה, כן, מדברים פה על בעל תשובה, כשאדם חוזר בתשובה, שהקדוש ברוך הוא מברר אותו, בסדר? מברר את המעשים שלו ומראה. כשאדם חוזר בתשובה. התהליך הזה
ש...
תראה, הגמרא אומרת לך שאדם שחוזר בתשובה, זדונות נעשים לא כזכויות, נכון? תשובה מאהבה, אז זה נהיה... בסדר? אדם שחוזר בתשובה, יש פה משהו, כוח עצום, שהקדוש ברוך הוא מברר את הדברים הרעים שהוא עשה, שמעולם לא עשה מה שלא יחפוץ בו השם יתברך. הדבר הזה, אכן שלזה האדם, היו מפורשים הדברי תורה בהתגלות בבחינת דיבור, וזהו לי דיבר צור ישראל שמאמירה נעשה דיבור. זאת אומרת, פה זה מתחלף. פה פתאום הבן אדם הזה, הוא כן מגיע למקום שהוא רואה מה הקדוש ברוך הוא אמר לו. פתאום הוא מבין, עוד פעם, לא תמיד הוא מבין בעולם הזה, אבל לפעמים הוא מבין בעולם הבא, שכל מה שעשיתי היה בעצם זכויות. כל מה שעשיתי היה בעצם מצוות. זה כוח, מה? זה כוח גדול, הקדוש ברוך הוא מגלה לו. אדם שזוכה לעשות תשובה מאהבה. מה זה? מגלה, וגם במקום מסוים בעולם הבא, בעולם הזה גם כן. יש פה, אומר דוד המלך, לי דיבר צור ישראל.
יש פה משהו...
הקדוש ברוך הוא מראה לי בעוצמה גדולה את מה שעשיתי, שכל מה שעשיתי היה לטובה, בכוח התשובה שעשיתי, האדם זוכה שהקדוש ברוך הוא מברר אותו, ומראה לו שכל מה שהוא עשה היה בעצם דברים טובים לגמרי.
יש פה משהו דעתי בלשון שמסביר את זה, איך הוא אומר, שאחרי שהוא יברר אותו, יגלה שהוא לעולם לא עשה משהו,
נכון.
שלא יכפות בו השם. עכשיו, אתה לא יכול למחוק מעשה, בן אדם היה עם השתי שהוא היה עם השתי.
מי אמר לך?
לא, רגע, הפוך, אני...
הרמח"ל שואל את זה, כן.
לא, אני מחזק את זה, אומר, אלא גם זה שהיית עם השתי, שהוא לא משנה מה עשית, זה מה שיכפות בו השם. אבל בן אדם יבין שזה היה הדרך שהיית אמור לעבור.
אז הוא מסביר את זה, הוא מסביר את זה יותר. הוא אומר, אכן שלזה האדם הם מפורשים דברי תורה בהתגלות מבחינת דיבור, וזה לי דיבר צור ישראל שמאמירה נעשה דיבור, והוא שקבוע בליבו כל כך אהבת השם, שכל מה שעשה לו היה רק רצון השם יתברך. הוא אומר, יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא מראה שאף פעם לא היה חטא, לא רק שעכשיו זה יתהפך לזכויות, אף פעם לא היה פה חטא. עכשיו, הוא אומר, איפה העניין הזה? הוא אומר, מבואר בפרשה שלנו, אבל לפני כן הייתי רוצה לראות את זה בלשון של אבא שלו, איך שהוא מסביר את העניין הזה, אמרנו בשתי חלקים, צדיק מושל, נכון? מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים. אז הוא אומר, מושל יראת אלוקים היינו, אם היה החטא, כן, נגד תורה שבכתב, על זה נאמר, מושל... יראת אלוקים, אומר, מושל באדם צדיק היינו שבעל תשובה מושל עליהם. יא, רגע, שנייה, דילגתי פה שורה. אומר, גם בתחילה נאמר, כן, נאמרצו, מושל באדם צדיק היינו, אם היה חטא בדבר בגזרת חכמים, בסדר? דבר בגזרת חכמים. על זה נאמר, מושל באדם צדיק. היינו שהבעל תשובה מושל עליהם, כי אין לך דבר שעומד בפני התשובה. אומר, למשל, יש משהו בזוהר הקדוש, עבירה מסוימת, כתוב עליה שעל העבירה הזאת אין תיקון. נכון? כך כתוב בזוהר הקדוש, אפילו תשובה לא מועילה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, לדברי אלוקיך, גם הברית. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש פרשת נוח, על דבר כזה אפילו תשובה לא מועילה. מגיע בעל תשובה, ובכל זאת חוזר בתשובה, והתשובה שלו מתקבלת. אז הוא בא נגד רבי שמעון בר יוחאי, ומנצח.
איך תודה שמתקבלת?
כי היא מתקבלת, כי כל יהודי שאין לך דבר העומד בפני התשובה.
זה לא.
לא, אז הנקודה היא שזה כן, וכי זה הכוח של תשובה של לי דיבר צור ישראל. מה, לא, לא, זה מסביר, כי הניסיון של האדם בתשובה של הדבר הזה, זה ללכת קדימה למרות הכל, ללכת קדימה למרות הכל ואז לנצח. הדבר הזה נקרא גם... נכון, דברי אלוקים חיים. דברי אלוקים חיים, ובכל זאת, הכוח של תשובה מועיל, כי כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצה, בסדר? אומר הראשית חוכמה והשלה הקדוש, חוץ מצה, אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, צמר מחיצתי, אל תשמע לו. והיה, אומר האיגרא דפירקא, רבני יששכר בשם החוזה מלובלין, והיה, אם לא תשמע בקול השם יקרא, מה זה והיה לשון זמרה, אם לא תשמע בקול השם? אומר, מצב כזה שאומר לך, אין תשובה, לך, לך מפה, הקדוש ברוך הוא ישמח מאוד אם לא תשמע בקולו. והיה, אם לא תשמע בקול השם אלוקיך. ורבי צדוק מעריך בזה בכמה מקומות, גם בפרי צדיק שמות עוד זדה לדבות. רבי שמעון אומר את זה בשביל לשים לך משוכה שאתה תדלג מעליה.
מי אמר את זה?
זה יקרא דפירקה.
כן.
באות הראשונה. בשביל שתילחם בכל זאת. כי הכוח של תשובה, מצב כזה...
בשביל שהוא אמר ככה ואמרו עליו שזה לא נכון.
לך עם זה, עם כל הכוח. חוצפה... בעקבת הנמשיכה חוצפה יסגה, בעקבת הנמשיכה הכוח הגדול יהיה כוח של חוצפה. ללכת נגד מה שנאמר ולנצח. והכוח הזה זה בעצם מושל באדם צדיק. מושל על הצדיקים. הצדיקים אומרים דברים גדולים מאוד, ואתה הולך, אין לך דבר שאומר, את בכל זאת נכנס על הקדושה. למרות הכל ובזה מבקיע את כל השערים. אומר ומושל יראת אלוקים, היינו אם היה חטא נגד תורה שבכתב. זה יראת אלוקים. על זה נאמר, מושל יראת אלוקים, היינו שגם על זה ימשול. על הכל נאמר, נאום הגבר הוא כמעל, שהקים עולה של תשובה. אומר כי אף שדברי תורה ניתנו ביראה מופלגת, דברי תורה הם ביראה גדולה מאוד, ועל כמה דברים שאיימו חזל כידוע, נו, כן, הם אמרו לך, על זה אין תשובה, דברים כאלה. אומר, זאת אינו, רק לפני החטא נאמר. זה תזכור לפני החטא. לפני החטא אומר לך, אל תיזהר, זה לעשות תשובה על זה לא אפשרי. זה לפני החטא. אבל אחרי זה, אבל נגד תשובה אין לך שום דבר שעומד. ולאחר שהרע על האדם מכשול, לא יתייאש עצמו. אף פעם אל תתייאש. כי לא יישאר לעתיד שום חטא על נפש מישראל. אין דבר כזה שיהודי יישאר עם חטא. כל יהודי יעשה תשובה והתשובה שלו תתקבל. אומר, ועיקר זאת התקיפות, מי יש לו את הכוח הזה? נמצא בשבט יהודה. לכן, על כן, ויגש אליו יהודה, אומר, שים לב מה יהודה עושה. נכון, יש פה סיפור שלם עם יוסף שלוקח את בנימין, והם באים וחוזרים וחושדים בהם כמרגלים. וואי, מה הם עוברים שם סיפור שלם. טוב, הם יצאו מהעיר, לא הרחיקו, יוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, הוא משיג אותם, עוד לפני שהם רואים תפילת הדרך, אם הם יצאו לתדרך כבר אין שליטה עליהם, אבל כך כותב רב חיים ויטל. לפני תפילת הדרך מצליח ככה לתפוס אותם ומחזיר אותם. הם מקבלים שם מכות, נכון? מקבלים שם, כולם מחטיפים מכות לבנימין. כל האחים נותנים מכות לבנימין, למעט יהודה. יהודה הבטיח, ערב את החיים שלו הוא ערב. שם בערבות, בשתי עולמות, שהילד הזה יחזור. נתנו לו כל אחד רצועה בין כתפיו, ולכן כל רצועה כזאת שהוא קיבל, הוא קיבל עוד חלק מבית המקדש. בית המקדש היה צריך להיות כל ה-12 שבטים יחד. כל אחד זה, חוץ מיהודה לא נתן לו מכות, לכן נשאר הרצועה של בנימין, של יהודה, בתוך השטח של בנימין. וכל חייו היה בנימין משתוקק. וואי, היה שווה לקבל עוד מכה, ושכל בית המקדש יהיה אצלי. חבל שלא קיבלתי עוד מכה. אם הגיע שלב שאתה מבין מה המכות האלה, מה המשמעות שלהם, אתה אומר חבל שלא קיבלתי עוד מכה. אם הייתי יודע שכל מכה זה 50,000 דולר, אני שייתן עוד. מכירים את הסיפור הזה? מכירים את הסיפור עם הפריץ, כן? יש סיפור כזה שמספרים שהיה פעם הפריץ, מינה יהודי שהיה אחראי לאוצרות שלו, אז המושל שם, שהיה אכזר גדול, תפס אותו ונתן לו יום אחד מכות. ככה עם המגלב, אתה יודע, ככה נתן לו 50 מלכות. קיצור, אחרי שהפריץ חוזר, שמע את הסיפור הזה, הוא אומר, כל מכה, 50,000 דולר. כמה היה? 50 מלכות, 50 כפול 50, ככה תשלם לו. והיהודי בוכה, וואי, למה לא 100? הוא אומר, המכות כבר עברו, היה יכול להיות כפול כסף. כן, אז זאת אומרת, שבנימין מצטער על המכות שהוא לא קיבל. כן, זה שלב אחר בחיים. אבל מגיע יהודה, ואז ויגש אליו יהודה, ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, הוא לא מחדש כלום. חוזר על מה שכבר ידוע. אז מה הסיפור? מה הוא עושה פה? הוא אומר, כי זה הכוח של יהודה. אף שלא נראה את החדשות בדבריו, אך שמראה בדבריו גודל תקיפותו, אשר בלי ספק נמצא את הצמיחת ישוע. השינוי היה דבר אחד. הוא מגיע ובטוח שהכל יהיה לטובה. לי דיבר צור ישראל. הוא מגיע עם כוח של בעל תשובה. למה? כי הוא יודע שהוא נפל פה בסיפור הזה. הוא לא היה אמור לקחת את הערבות. בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת בעברי פיך, אסור לחתום ערבויות, אסור לקחת ערבות, והוא בכל זאת הלך ולקח פה ערבות, הוא יודע שהוא לא בסדר בדבר הזה, ולכן הוא עושה תשובה, וכשהוא עושה תשובה, אז הוא יודע שהכל יהיה לטובה. יש לו את הכוח של לידי ברצור ישראל. ברגע שיש לו את הכוח של לידי ברצור ישראל, הוא פשוט עומד, חוזר ועומד לפניו, והוא יודע שהכל יהיה לטובה, ולכן הוא פשוט חוזר על הדברים, רגע, מה היה פה? וכשהוא מגיע מתוך הגישה הזאת, הוא יודע שזה יסתדר לטובה. הוא אומר, בעוצמה גדולה מאוד, נמצא אשר בלי ספק, נמצא את הצמיחת ישוע. אומר, זה פירוש הפסוק, אומר, הפסוק אומר במשלי, ירא את השם בני ומלך, ועם שונים אל תתערב. הוא אומר, ירא את השם בני, כן, תפחד מהשם, יראת שמיים, ומלך, תפחד מהמלך, אל תילחם נגד השלטון, עם שונים, אנשים שהולכים אחרת, אל תתערב, אל תהיה חבר שכאלה שהולכים ועושים מרד, או מורדים בקדוש ברוך הוא, או מורדים במלך, אל תתעסק עם דברים כאלה. אז הוא אומר לו, בני היינו לשום בינה. הוא אומר שהוא יהיה יראתך מבוררת ואמיתית. ירא את השם בני, שיהיה לך יראה בנויה, מבוררת, ומלך, היינו שתהיה מלך ותקיף. בביטחון תהיה חזק ביראה שלך, תהיה חזק באמונה שלך, בביטחון גדול בשם יתברך, ואם שונים אל תתערב, אומר איתה בגמרא, בסרטה, אלו המורים הלכה מתוך משנתם. אז הגמרא אומרת, מה כשפשיטה, כן, אלה שלא יודעים לפסוק הלכות וככה פוסקים, ברור שאל תהיה איתם. ומשנה מן דאמר כרב יהודה, דאמר כל העברה עבירה ושנה בה, אוטרלו כמה שמלון. היינו, שבאמת נמצא איזה מקום גם לזה. יש איזה מקום כזה שבן אדם מרגיש את האותרה לו. כמבור על פסק ויתת יהיה לך על הזינך. וזה היה תקיפות יהודה. אחרי אשר הערה לו אנוכי ערבנו. ועבר על מה שנאמר הרחק מן הערבות. ואף על פי כן היה בטוח שיצמח לו הישוע. הוא הגיע עם כל הכוח והוא יודע שיצמח לו הישוע. עכשיו שים לב משהו מאוד מאוד מיוחד שנמצא פה בסיפור הזה של יהודה.
הוא חזר בתשובה על הערבות.
לא, הוא חזר בתשובה על... ככה הוא אומר. שהוא חזר בתשובה על הערבות וכל זה. עכשיו, בבית יעקב הוא כותב את זה, וזה העניין היה ביהודה. שנפסק העניין לשתי פרשיות מקץ והיגש, בעצם סיפור אחד, ואף שהעניין הוא אחד. כי פרשת אל אלמיני התייאש יהודה את עצמו. יהודה התייאש. אחר שראה שהשם יתברך מנהג עמו במידה במידה, לכן דימה כי הוא מעומק רצון השם יתברך שיענש. ואך בכוח הזה הלך עתה, כי יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין ולאחר גזר דין. ואז הוא התחיל לצעוק אל השם יתברך, עד שראה לו השם יתברך כי עד עתה לא היה עליו שום כעס, ועמידתו בפחד היה לפני אחיו. לא היה לך ממה לפחד, עמדת לפני אחיך. וזה רמז על העתיד שיראה השם יתברך כי מעולם חסינו בצילו, כמו שכתוב, והיה כאשר לא זנחתם. מה הוא בעצם אומר פה? הוא אומר פה דבר מעניין, הוא חוזר על זה כמה פעמים, זה בית יעקב, חזרנו למאה השילוח, אומר את זה כמה פעמים, אומר ש... יש את הסיפור. אומר, ויום יוסף אליך ואני יוסף. ויאמר אליך יוסף אליך וגשו אליי ויגשו, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצבו, הנה מחיה שלך אני אלוקים לפניכם. בזה מלמד אותנו השם יתברך, שבל יתייאש שום אדם, אפילו שידמה לו שהישועה רחקה ממנו מאוד. אפילו אם אתה רואה שהישועה מאוד מאוד רחוקה, וחלילה כל יום קללתו מרובה מחברו, עד כי אפס ממנו הישועה, נראה שאין סיכוי שתהיה ישועה. ובזה יתחזק האדם. תסתכל על הסיפור הזה שקורה בפרשה שלנו, ומשם יהיה לך חיזוק, שייתן לב לצער השבטים, שהיה להם בזה העת שנתפסו כמרגלים, אחרי הלכו לשבור תבואה להחיות נפשם ברעב. בסדר? הם רעבים. הולכים בשביל הרעב, יורדים לארץ ישראל בשביל תבואה. מגיעים לשם, יורדים למצרים, מרגלים, בום, מאיפה זה נופל עליהם, הדבר הזה? מה עושים עם זה? איך? ואז הוא אומר, טוב, ואחר כך, טוב, משחררים אותם, ואז, וגם אחרי כל זה, נחסר שמעון לעיניהם. ואז לוקחים את שמעון, חוזרים, צריכים להביא את בנימין, מביאים את בנימין, וגם נמצא הגביה באמתחת בנימין, ונלקח גם בנימין לעבד. ונדמה להם כי אין להם שום תקווה להיוושע. זה נראה שהעסק הזה גמור, אין שום ישועה, אין שום תקווה. והצדיקו עליהם את הדין, הם הגיעו למצב שדיים, מצדיקים את הדין, באומרה מיננו עבדים לאדוני. ואחרי כן, כאשר הגיע את הישועה, כן, הם לא יודעים שהוא יוסף. אמר יוסף, אני יוסף אחיכם. וואו, רגע. ולא נעשה שום מעשה שיהיה חילוק בין רגע שקודם התגלותו לאחריו ובין רגע שאחר כן. כי גם קודם הישועה היה ניצב נגד פניהם כל הישועה שכתיב בה ותחי רוח יעקב אביהם. וכל מה שאתה רואה אחר כך ותחי רוח יעקב אביהם כבר היה. הם היו בחדר אחד, יוסף עם האחים, מתאחדים יחד, כבר הייתה ישועה. הם עוד לא ראו את זה, הם עוד לא הבינו את זה. זה כבר קרה, הם יושבים ומדברים עם אח שלהם. הם לא מבינים את זה. ומבחינתם, העסק פה נוראי, וצופנת פענח הזה, הם אפילו תוך כדי אומרים, צופנת פענח, השמים אנחנו הלכינו, כי הוא מזכיר להם איכשהו את יוסף. אז הם נזכרים ביוסף, זה בטח בגללנו שאנחנו לא בסדר. עם מצב רוחני נוראי, עם מצב גשמי נוראי, בנימין הולך להיות עבד, שמעון יושב בכלא, בלגנים. אנחנו באמצע הגאולה כבר, תפתחו את העיניים. תמיד זה ככה, אומר לך איש ביצר. כשיהודי מגיע והוא רואה שהמצב הוא סגור לגמרי, נעול לגמרי, הכי גרוע שיש, זה אומר שאתה צריך פשוט לשמוע שתי מילים שהכל יסתדר. אני יוסף. פשוט שתי מילים שפתאום אתה מבין את הסיטואציה, פתאום אתה קולט שאנחנו כבר במצב של גאולה חודשים. לא גלות, כל מה שנראה לנו הכי גרוע זה סתם דמיונות, פחדים, לא אמיתי, לא היה לרגע אמיתי. אומר, זה לא היה, בפועל הרי לא קרה כלום, שום חילוק מהרגע שקודם התגלות לאחריו, ברגע שאחר כן. גם קודם הישועה לא היה ניצב נגד פניהם כל הישועה, כל הישועה של ותחי רוח יעקב אביהם נמצא מולם. זה החיים היה נגד פניהם. רק קודם העת לא הרגישו בזה.
האחים הקדושים.
נכון.
ככה הרגישו, התייאשו, והמצב שלהם היה לפנים איך אנחנו...
וכן נקווה כאשר יבוא העת לגלות כבוד מלכותו עלינו ולרחם שארית ישראל. כל ישראל יראו שהישועה הייתה נגד פנינו, רק מצידנו נסתר זאת. והתקיים הכתוב והיו כאשר לא זנחתים. יבוא היום הזה, היום הזה זה בזכריה... פרק י' פסוק ו' אומר והיו כאשר לא זנחתים, זה יהיה רגע אחד שבו אנחנו פשוט נראה את המציאות האמיתית של העולם ויהיה פשוט לגמרי ברור לגמרי שמעולם לא היה הקדוש ברוך הוא מעולם לא זנח אותנו, מעולם לא זנח אותנו.
אנחנו מחכים לאני יוסף.
כן, אני יוסף, איך החפץ חיים אומר, אם ברגע אחד של אני יוסף הכל יתגלה, מה יקרה ברגע הזה שיהיה אני השם? וגיברתי את בית יהודה ואת בית יוסף אושיע והשיבותים והושבותים כי ריחמתים והיו כאשר לא זנחתים כי אני השם אלוקיהם ואהנם. כך זה בפסוק בזכריה פרק י' פסוק ו'. אומר, וכל הפסוקים פה וכל הזה זה הסיפור הזה שבאמת ברגע אחד יתגלה המציאות האמיתית, וזה הכוח של יהודה. יש לו את הכוח הזה, נתן השם יתברך בשבט יהודה, שאינו מייאש עצמו לעולם, אף כי יראה שיעבור עליו מה. איננו עבדים לאדוני, זה כבר ייאוש מוחלט, היה נראה שהתחיל לייאש את עצמו, והיה נחשב בעיניו כשגיאה מה שהתחייב את עצמו לאביו בשני עולמות על בנימין. למה? למה נכנסתי לזה? למה נכנסתי לזה? ובזאת הפרשה התחזק עצמו מאוד לפני השם יתברך. שאף שעשיתי שלא כהוגן, מכל מקום יש ביכולת השם יתברך להושיע לי. וזה ויגש אליו יהודה. אליו היינו במעמקי ליבו של יוסף, עד שהיה מוכרח להתוודע עליהם. הוא מגיע ובא עם כל העוצמה וכל הכוח. נכון, נפלתי וחטאתי ועשיתי ועשיתי שטויות וטעויות. אבל הקדוש ברוך הוא מספיק גדול, מספיק רחמן, מספיק אוהב, בשביל להכיל אפילו את השטויות שלי. ואז הוא מגיע עם כוח גדול וממשיך את הישועה בפועל. אומר, וכל הפסוקים שהוא עומד פה, עומד מול הקדוש ברוך הוא, ומתוך המצב של הייאוש האחרון, תופס את עצמו, מתרומם, וחוזר באמת ומביא את הישועה לעם ישראל בשלמות. טוב, זה כוח של ביטחון שמאוד עמוק, של לי דיבר צור ישראל, שהקדוש ברוך הוא מגלה באמת לאדם שחוזר בתשובה, שאיפה שהיית ומה שהיית תמיד היית איתי. ואת הגילוי הזה, הגילוי הנפלא הזה, זה גילוי שקדוש ברוך הוא יאיר לנו, בעזרת השם שנראה את זה בקרוב, ופתאום נבין את כל המציאות שהייתה מול העיניים שלנו, נבין אותה בצורה חדשה לגמרי, בצורה אמיתית ומוארת. השם יעזרנו, השם יעזרנו, השם יעזרנו.
לקחת את כל הסיפור הזה ולהגדיר אותו ממש ממש, זה קורה לנו בהרבה דברים ביום יום. זה יכול לקרוא לך סתם על עצבים,